שלום לכולם וברוכים הבאים לקורס של גלגולי נשמות והתיקון האישי, שהמטרה הזו של הקורס הזה היא להשתמש בעקרונות של גלגולי נשמות כפי שמופיעים בכתבי הקבלה, כדי לעזור לנו, לכל אחד מאיתנו, לבנות את הסדר יום הרוחני שלו האישי, מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שבו אנחנו מבולבלים. למה זה קורה לי? ולמה זה קורה? ולמה אני לא מבין את זה? ולמה אני לא מבין את זה? ולמה? 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 זה לא אומר שאנחנו צריכים לדעת את כל התשובות, אבל זה אומר שכל מה שקורה לנו לא קורה במקרה, ולכן, מכיוון שיש לזה סיבה, ההבנה של למה דברים קורים היא הכרחית כדי שנוכל להיות מרוצים, מאושרים, שמחים, להגיע למטרה שלנו. קודם כל, כשלומדים קבלה, אנחנו לומדים שבעצם אנחנו פה בעולם הזה כדי לתקן. עצם הביטוי הזה, תיקון, הוא ביטוי אדיר, כי הוא כולל בתוכו את כל מה שבן אדם עובר וחווה בחייו האישיים, בכל מה שקשור אליו, בכל חוויה. ומה זה תיקון? אז קודם כל צריכים להבין מהם העקרונות הבסיסיים של החיים. מהם החוקים של המציאות? באים המקובלים ואומרים לנו שהחיים יש בהם חוקים. שום דבר לא קורה במקרה. אז איך אני מבין את החוקים של החיים? אני צריך להבין את החוקים הבסיסיים, ובקורס מבוא לקבלה אנחנו לומדים את החוקים העיקריים של החיים, שכאשר אנחנו חיים לפי החוקים האלה, אז אנחנו יכולים להרגיש ששווה לחיות. לא חיים לפי החוקים האלה, מגיע למצב שרבי שמעון בר יוחאי אומר בזוהר על אותם אנשים, טיפח רוחם וטוב להם שלא נבראו בעולם. למה? סתם סובלים. סתם סובלים לא שווה. הם לא מממשים את המטרה שלשמה הם נבראו בעולם. אז מה עם החוקים? אז בקיצור, החוקים שאנחנו לומדים בקורס מבוא לקבלה, שקודם כל חוק מספר אחד, זה עוסק במטרה. מהי המטרה של כל אחד? מה הוא רוצה? כי סך הכל האדם זה מין ישות כזאת שרוצה, זה מהות שרוצה, שאפשר להגדיר את האדם בתור אוסף הרצונות שלו, ותכף נראה כמה שזה קשור לעניין של התיקון וגלגולי נשמות. אבל מהות של האדם זה רצון, ומה שמניע אותנו זה רצון, ומי שאנחנו זה הרצון וכל מה שקשור לפרופיל הרצונות שלנו. אבל מה שאנחנו רוצים בעצם זה לשים את האור. אנחנו רוצים, כולם רוצים להגיע למנוחה ולנחלה, וזה כאשר אנחנו מלאים באור רוחני. והאור הזה, זה בעצם הכל. אז אם בן אדם מלא באור רוחני, לא כל כך אכפת לו כמה כסף יש לו בבנק. אם הוא מלא באור רוחני, לא כל כך אכפת לו מה אומרים עליו. אם הוא מלא באור רוחני, אז הוא גם יהיה יותר בריא. אז לא כל כך אכפת לו מה הרופא יגיד. אם הוא מלא באור רוחני, אז הוא לא יתמכר לאלכוהול, כסף, מה אומרים עליי, מין, אוכל. לכולם יש את ההתמכרויות שלהם. המילוי הזה זה מה שאנחנו כולם מחפשים. וזה החוק הראשון. כולנו מחפשים את האור. החוק השני אומר איפה לחפש את האור הזה. לא במסגרת של חמשת החושים. כי אם אפשר להריח את זה, לטעום את זה, למשש את זה, לשמוע את זה, לראות את זה, ולהבין את זה באופן הגיוני, זה לא זה. זה לא זה. כי את האור האמיתי זה לא משהו שקשור למערכת החושים בכלל. החוק השלישי אומר שהדרך היחידה שבה אנחנו יכולים להתמלא באור, ושזה יישאר, כי כולנו מתמלאים באור פה ושם, נכון? הדרך היחידה שזה יישאר זה להיות בורא, כי כולנו נבראנו בצלם. הרצון הגדול ביותר והחזק ביותר, הדומיננטי ביותר אצל כל אדם, זה הרצון להיות בורא. כלומר, כשאני מתמלא באור, ומישהו אחר, משהו אחר הוא הסיבה, באותו רגע אני יודע שזה יהיה זמני, אני אתמלא ואתרוקן. מדוע? הנשמה שלי פה כדי לקבל את האור בצורה שבה אני הייתי הסיבה, בה אני הייתי... זה החוק השלישי. החוק הרביעי, אני רק עושה חזרה, אתם אמורים לדעת בשלב הזה את כל החוקים של קורס מבוא, ומי ששוכח צריך לחזור על זה כל הזמן, זה לא עובר כל החיים. החוק הרביעי מדבר על איך מתחברים אל האור, איך נהיים בורא, וזה הנוסחה של להיות בורא, שיש לה ארבעה שלבים. השלב הראשון זה לזהות בכלל שאני בתגובה רגשית, לזהות שאני רוצה מה, שמתעורר בי איזשהו רצון. השלב השני זה לזהות שהתגובה הזאת, הרובוטית, התגובה הזאת, המיידית, המותנית, היא האויב שלי. כי ברגע שאני נסחף עם התגובה הזאת, אני לא בורא. היא האויב שלי ולא מישהו שאמר משהו, מישהו שעשה משהו, מישהו שלא אמר, שלא עשה משהו. האויב זה להמשיך עם ההתניה של אותה תגובה. זה שלב שניים בנוסחה של להיות בורא. שלב שלוש זה לעצור את התגובה ולהתחבר אל האור. שזה טילי טילים של לימודים. איך עושים את זה? כי זה הדבר הכי חשוב. והשלב הרביעי, התחברת אל האור, תפעל. תפעל בצורה הלא הגיונית, אבל בצורה אמיתית. זה השלב בו שאתה עושה את התיקון. בשלב השלישי אתה עוצר.
על ידי הפעולה אתה מתחבר,
או הכל מתחבר? הפעולה יכול להיות הרבה פעמים, אתה צודק, הרבה פעמים בשלב השלישי שאתה רוצה להתחבר אל האור, תעשה את זה דרך מעשים. תיתן, תגיד מילה טובה למרות שלא בא לך, תחייך למרות שלא נראה לך. אני לא רוצה להיכנס לזה מכיוון שזה נושא של קורס הקודם, קורס מבוא לקבלה. אנחנו עכשיו בקורס ואנחנו נדון בדברים האלה יותר בהמשך, אבל עצם העניין הוא של העצירה של התגובה ובו זמנית להתחבר אל האור, זה בעצם הסיפור. ולפעול אחרי זה, להוציא את זה לפועל. אוקיי? החוק החמישי נדבר על זה שאיך אנחנו נגיע לעשות את זה, כי למרות שזה נראה שוואו, באמת אנחנו יודעים שזה לא כל כך קל, אנחנו צריכים עזרה. העזרה תבוא מאנשים שיעזרו לנו לזכור וייצרו לנו את הסביבה שתדחוף אותנו להצטיין בזה. לכן החוק החמישי זה עשה לך רב וקנה לך חבר. אם יש לך מורה שגורם לך את ההשראה הזאת, חברים שגורמים לך את ההנאה, זה כלי אדיר לאין ארוך. מאשר עם כל האנשים שסביבך, כל האנשים שסביבנו לא מודעים לזה, והם כל הזמן מאשימים, מקשקשים, עסוקים, רק לא להיות בורא, זה נורא מפריע. נורא משפיע, מכיוון שבסוף נהיה ככה. אם יש לנו רק כמה שיזכיר לנו, אחד או שניים אפילו, שיזכירו לנו מדי פעם להיות בורא, זה אימים וארץ. לכן אומרים חז"ל, אל תלך אף פעם בלילה בחושך לבד. וזה אומר, לא בלילה פיזית, כל היום זה לילה. כי מדי פעם יש לנו, נופל עלינו איזה חשיכה, וצריכים מישהו שזכיר, בוא תהיה בורא. הכל משתנה, תדליק את האור. יפה. עוד דבר אנחנו למדנו, שזה החוק השישי כבר. עוד כלי לעזרה, זה הכלי של האותיות העבריות. הרות של האותיות העבריות זה בעצם כלי שיכול להעביר אותנו לממדים אחרים, לממדים של אור, ולהעביר אלינו אנרגיה רוחנית שיכולה לעשות את, לעזור לנו לעשות את העבודה. זה האותיות העבריות. והחוק השביעי, שזה עוד כלי, זה המודעות לעניין של הספירות. מערכת הספירות, שזה כלי רב עוצמה. שברגע שאני יודע איך לשלוח את התודעה שלי לעולמות העליונים, אני יכול למשוך משם כוחות שיכולים לעזור לי, אני לא לבד במערכה. וכל אחד מאלה זה עולם בפני עצמו. אוקיי? אז זה, עשינו קצת חזרה, אנחנו לא ניכנס לפרטים של זה. ופה, איך זה קשור לעניין של גלגולי נשמות? כמה דברים שהם נורא בסיסיים, אבל חייבים לזכור אותם כל רגע ביום, מהרגע שמתעוררים בבוקר, עד הרגע שמתעוררים בבוקר. שזה אומר שאם מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, זאת אומרת, כל הבריאה היא במטרה אחת ותחת שליטה של כוח אחד ויחיד, שזה להיטיב לנבראים, הרי שהמצב של הסבל והכאב והחושך הוא מצב זמני. כי לא יכול להיות שנבראנו כדי שיהיה לנו טוב ויהיה לנו רע לנצח. מה זה אומר? זה אומר בצורה הכי פשוטה. בן אדם מגיע לסוף ימיו, רוב האנשים מתוך ההתנסות האישית שלי, אתה הולך לבית החולים, ואתה, זה קרה לי הרבה, ללוות אנשים ברגעים האחרונים בחיים שלהם, רוב האנשים מתים מסכנים. זה לא אמור להיות ככה. מדוע? כי מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים. בן אדם לא אמור למות מסכן. מאוכזב, מיואש. זה לא בסדר, משהו לא בסדר ברעיון הזה, כי זה לא מתאים לבריאה. ולכן אם אנחנו רואים אדם שמת מסכן, מרגיש שכל החוויה של החיים שלו הייתה פיסדרתי, ארוך או מתמשך, עם אולי כמה דודבנים פה ושם, לא יכול להיות שבשביל זה אנחנו פה. ומכאן מקישים המקובלים, כמובן שאנחנו עושים את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, אם מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים ואדם מת מסכן, לא יכול להיות שזה הסוף. מדוע? כי אז הפגם הוא לא באדם, הפגם הוא ביצרן. הפגם הוא ביצרן, ומכיוון שהיצרן הוא אין סוף. אין סוף זה אומר, ומכיוון שהיצרן הוא בשלמות, לא יכול להיות שייצא מוצר פגום על ידו. ומכיוון שכך, אנחנו יודעים, במציאות שלנו, שזה אפשר מתנסות חווייתית, חושית, שזה שיש מצבים שהם לא מושלמים, זה בגלל שלא ראינו את כל הסיפור. למשל, מישהו מספר לי על המטע הפרסקים המדהים שיש לו, וכמה שהפרסקים שצומחים אצלו על העצים הם מתוקים, רחניים, ממש תאווה לעיניים ולחך. אז יום אחד אני רוצה ממש להתנסות בזה, ואני הולך. בפרסקים ירוקים ובוסר. ואני אומר לבן אדם, תשמע, הלכתי, טעמתי מהפרסקים שלך, נורא והיום. נורא והיום, עבדת עליי. יש לך הפרסקים? יכולים לחיות בכלל. מי ירצה לקנות את הפרסקים האלה? מה אנחנו... כולנו מחייכים, נכון? כי מה זה מעיד עליי אם אני אומר את זה לעיקר? אני אומר, מעיד על הבורות שלי. מכיוון שהפרי ככל שהוא יותר מתוק בסוף, כך הוא יותר מר וחמצמץ ומעלה תחושה של בוסר בהתחלה. ואם טעמת את זה וזה בוסר, אתה פשוט טעמת את זה באמצע, בשולו. מה שאתה בא לנגר, הזמנת ממנו שולחן, ואתה בא באמצע עבודה, ולכן אומרים לטיפש, לא מראים, חצי עבודה. כי הוא ישר מתעצבן, זה מלוכלך, זה לא כמו שאני רציתי, אומר הנגר, לך ביתה, תשב בשקט, אני אביא לך את ה... אל תבוא אליי. אני אביא לך את זה שזה יהיה מוכן. ולכן שאנחנו מרגישים את חוסר הנוחות שלנו מהחיים שלנו, זה אותו דבר, אומר המקובל. זה באמצע הבישול. מה אתה עכשיו שופט? כי בסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב. רק שבן אדם נפטר זה לא הסוף. כנראה ומסתבר שאם בן אדם נפטר ומלל, כנראה שהוא צריך לבוא עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שהוא ימד להיות שמח. ולכן אפשר לספר את אותו סיפור בבדיחות הדעת, על אותו אדם, שהגיע לשערי גן עדן ישר אחרי הלוויה, ודרש מהמלאך בכניסה להיכנס. אמר לו המלאך, אתה לא ברשימת המוזמנים, אתה לא ברשימה שלי, עשו בטח טעות. אומר המלאך, תראה, אני פה כבר הרבה זמן, אף פעם לא עשו פה טעות. לא, לא, אני צריך להיכנס לגן עדן. מאיפה? מאיפה אתה חושב ש... מי נתן לך בראש את המחשבה הזו שאתה צריך להיכנס לגן עדן? בהלוויה אמרו, ישר לגן עדן. למה הם חשבו ככה? היו לי חיים מלאים סבל. מלאים סבל. אמר המלאך, לא הבנת כלום. אם היו לך חיים מלאים סבל, תחזור בחזרה, עד שתלמד לענות מהחיים. שתלמד לענות מהחיים, אתה יכול לבוא לפה. שתלמד לבנות גן עדן על הארץ, אתה יכול לבוא לגן עדן בשמיים. ולכן, תחזור ושוב בהתחלה. זוהי וריאציה בעצם על פסוק שאומר הזוהר, שאומר, יש פסוק כזה שאומר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, הוא מתחיל, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים. אומר הזוהר, זה בעצם אלגוריה, משל, על הנשמה שמגיעה אחרי הפטירה למעלה לפני כיסא הכבוד, ואומרת, או, סוף סוף יש את מי לשאול. איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, תסביר לי ריבונו של עולם, איך אתה מנהל פה את העניינים? ומה עונה לה? בורא עולם, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצום. אם את, היפה, הנשמה, לא מבינה, ואת עדיין בתסכול, למה קרה לי ולמה מגיע לי, לא מצית את המטרה של החיים, צאי לך בעקבי הצום, תחזרי בחזרה אל הצום, אל כל הצום של הנשמות שמתגלגלות, עד שתלמדי להבין את זה, לחוות את זה, להשתמש בזה, לחיות את זה, אז את יכולה לבוא. אז מהי המטרה? מסבירים לנו המקובלים. צריך לזכור את זה טוב מאוד. כי הרבה אנשים חושבים שבחיים יש רשימת מטלות. רשימת מטלות, א', ב', ג', ד', ו', וכו'. וצריך, זה מה שלימדו אותנו, שהיינו קטנים. צריך להספיק, עד גיל כזה, צריך להספיק להתחתן. אם הגעת לגיל לא התחתנת או לא התחתנת, כבר זה בעיה. ואז נכנס חץ. עד גיל כזה כבר צריכים להיות ילדים, צריך להיות כבר לשלם את המשכנתא, צריך כך וכך וכך, אתה צריך להיות מסודר בחיים, יש כל מיני תופס כזה של, של רשימה של דברים שצריך לסמן אותם, עשיתי, 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 עשיתי. ואז הבן אדם עושה, 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 ממלא, מלא, 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 וכל הזמן אומרים לו שיהיה לך תופס מלא, אתה תרגיש מאושר ותהיה מלא, וזה לא קורה. אומר הרב שלג יותר מזה, זה אף פעם לא יקרה. אף פעם לא יקרה. הרב השלג, אפילו אם נסתכל על זה מבחינה רוחנית גבוהה, הרבה אנשים לא תופסים את זה. אם אנחנו הגענו מן האינסוף והמטרה שלנו היא
להגיע
לאינסוף, כמה זמן צריך לעבוד, כמה סבל צריך לעבור, כמה לימוד צריך ללמוד כדי להגיע אל האינסוף?
אינסוף,
זאת אומרת חיים אחד יספיקו? לא. מה עם 100 גלגולים? גם לא. מתי? כי בסוף מה אתה מקבל? את האינסוף. אז לא משנה כמה, הרי אומר הרב השלג, זה כמו שמישהו בא אליי ואומר, בוא תעזור לי במשהו אחד קטן לסחוב פה איזה סל. ואני סוחב את הסל והוא נותן לי צ'ק של כמה מיליונים של דולרים. אני אומר לו, מה זה? הוא אומר, זה שכר טרחתך. מה אני מרגיש? שזה שלי? שהרווחתי את זה ביושר? ממש לא. אולי, זה כמה אגורות. כל היתר, יש לי איזה ביזיון שבקבלת מתנת חינם, לא עבדתי בשביל זה. אז זה לא משנה כמה גלגולים אני אעבוד ואני אסבול, להשיג את האינסוף אני לא אשיג. אז איזה תכלית יש לחיים שלנו? אומר הרב השלג, זה לא שאין תכלית, יש לנו הבנה שהיא שגויה. זה לא כמה שנים צריך לעבור, לא כמה גלגולים צריך לעבור. זה לא כמה סבל צריך לסבול. בכלל לא שייך, אלא יש מטרה והיא מטרה אחת בלבד, של האינסוף הוא אין סוף. כדי להתחבר על האינסוף אנחנו צריכים להיות כמותו. איך אני מגיע להיות אינסוף? זאת המטרה. ייקח לך שנה 100%, 5 שנים, יש כאלה שעשו את זה ב5 שנים. התלמוד מספר על אחד, רבי בון, שבגיל 25 הוא נפטר, היה תנה, ואמרו על החכמים ב-5 שנים, ב-25 שנים, בסדר, ממש בשיא התיקון אתה מגיל 20. עד גיל 20 אתה רק בהכנות, אתה באימונים. עד גיל 25 הוא השיג תיקון שאחרים בהרבה גלגולים לא השיגו. אז זה לא כמה זמן חיית, זה לא כמה סבל סבלת, אלא האם הצלחת להפוך את הרצון האנוכי לקבל לעצמך בלבד, האם הצלחת להפוך את זה, או הצלחת לרצון לקבל על מנת להשפיע לזולתך. אם הצלחת לעשות את זה, באותו רגע הפכת להיות אינסוף. אתה מקבל על מנת להשפיע. באותו רגע אתה יכול להתחבר לאינסוף של טוב ושפע ללא גבול. חוכמה, תענוג, שמחה. זאת אומרת, זה לא שחייבים לסבול, זה לא שחייבים להיות מסכנים, זה לא שחייבים את החמיצות ואת הבוסר הרבה זמן. זה השאלה כמה זמן ייקח עד שנהפוך את זה ממצב של סוף, אני לעצמי בלבד, למצב של אינסוף. זה כל הסיפור. קוראים לזה לדבקות בבורא. זה כל הסיפור, להגיע לדבקות בבורא. איך אתה מגיע לדבקות? איך אפשר להדביק שתי מהויות רוחניות? על ידי שיווי הצורה. שהצורה הרוחנית של שתי מהויות רוחניות שווה, הן דבקות זו בזו, מתחברות זו בזו, ואין להבדיל בין זו לזו. וברגע שאין להבדיל בין זו לזו, הן אחת, ואז יש זרימה שלמה בין שתיהן, וכל מה שיש לזו, יש לזו. אם לבורא יש אין סוף, והתחברתי אליו בדבקות, כל מה שיש לו גם שלי. הכל גם שלי. ואז מה שנחשב, בניי אתם וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה שנאמר בספרים, אני באמת מרגיש שאני, זה של אבא שלי. והוא הוריש לי את כל מה שיש לו. ועוד פעם, זה לא תלוי בכמה גלגולים, זה לא תלוי בכמה סבל עברתי, זה תלוי מתי אני הגעתי לאותה מדרגה של להפך את מידת האנוכיות והרצון האנוכי לקבל עצמי בלבד, למידה של רצון על מנת להשפיע. אוקיי. עכשיו, גם למדנו שזה לא לנצח נצחים. הבורא לא כל כך סומך עלינו שאנחנו נוכל לעשות את זה לנצח נצחים, הוא נתן, ולכן למדנו בקורס של מבוא לקבלה, מה שנקרא, הכל נתון בערבון, אמר רבי עקיבא במסכת אבות, יש ערבון בנה ומצודה פרוסה על החיים, יש רשת של חוקים שמכריחה את העניין שבסופו של דבר אנחנו נגמור את התיקון של כולנו, כל המין האנושי, אף אחד לא יישאר מאחור, תוך 6,000 שנה. אוקיי? לא נשאר עוד הרבה. 230. יש כאלה שאומרים 230, יש כאלה שאומרים שזה אפילו יותר קצר, אנחנו לא נריב איתם. בואו נעלים בכמה זמן שנשאר לנו, כדי שלפחות נענה מזה. כי מה שהבנו, מה שלימדו אותנו במשך הרבה הרבה דורות, שהסבל יש בו איזה מטרה. שום מטרה. זה לא, אף אחד לא מרוויח מהסבל שלנו. אף אחד לא מרוויח מהבלבול שלנו. אף אחד לא מרוויח מהטשטוש ומהשנאה ומהכעס ומהמסכנות. אף אחד לא מרוויח, אין בזה שום עניין. ממש מיותר, כל כך מיותר, וחסר תכלית ומבזבז זמן. אוקיי? ואנחנו מבינים שהעניין של גלגולי הנשמות הוא הכרחי להבין את מה שאנחנו עושים, מכיוון שבעצם כל המטרה של נושא הגלגולי הנשמות זה להבין דבר אחד מאוד חשוב. הרי הקדוש אומר שהעניין של מציאה של הבנת הגלגול הקודם הוא הכרחי, הכרחי לצורך תיקונו של האדם. אז מה, אני חייב לרוץ ולמצוא איזה מתקשרת, היום קוראים לזה מתקשרת או מתקשר, שיגידו לי, או אסטרולוג או אסטרולוגית וכן הלאה, שיגידו לי מי הייתי בגלגול הקודם? אנחנו נבין היום שזה ממש, אין איזה שום משמעות. אין איזה שום משמעות. זה לא שאני צריך לדעת את הפרטים של הגלגול הקודם שלי, אלא אני, כדי שאני אוכל להתמודד עם מה שעובר עליי בחיים, וכדי שאני אוכל באמת ובתמים לתקן, מה זה לתקן? זה לתקן את הרצון לקבל, שהרצון לקבל האנוכי, זו יגד קולקל, כי זה סותר את הבריאה, והמתוקן זה הרצון לקבל שתוקן והפך לרצון לקבל על מנת להשפיע לזולתו. זה התיקון. זה התיקון. ההיפוך הזה, זה בעצם נקרא תיקון. וברגע שהגעתי לתיקון הזה, הגעתי למטרה. עכשיו, כדי, אומר הארי הקדוש, שבעצם רוב הידע שיש בעולם הקבלה על גלגולי נשמות שואבים מהארי, בעיקר שר הגלגולים, שאותו בעצם כתב רבי חיים ויטל, כמו את יתר הכתבים של הארי. אבל בעצם ההבנה זה לא שאני צריך לדעת את הגלגול הקודם שלי, איפה גרתי, באיזה כתובת, מה יום השנה של הפטירה שלי בגלגול הקודם ודברים מהסוג הזה, אלא אותה תפיסה רב-מימדית שאני פה בול, שהבישול של התיקון שלי לא התחיל עם הלידה שלי, אלא התחיל מי יודע מתי, שהמערכת היחסים שיש לי עכשיו עם הבן, בת זוג, הילדים, שותפים בעסק, חברים, כל מיני אנשים שיש לי מערכת היחסים איתם, זה לא פעם ראשונה שזה קורה, קרוב לוודאי. ככל שזה טעון יותר רגשית, כנראה שחזר את זה יותר פעמים. לך תדע כמה וכמה פעמים מחזרתי את אותה מערכת יחסים. וזה יכול להגיע עד לכך, ניקח איזה דוגמה שהיא קצת חזקה, אבל היא דוגמה שהיא יפהפייה, שרבי חיים ויטל, נחזור אליו, היה לו מאוד קשה עם אשתו. אשתו הראשונה הייתה, היא ידעה איך ללחוץ לו על כל הכפתורים, וכמה שהוא היה מגיע למדרגות רוחניות עצומות, הוא היה יכול להגיע למדרגות להשתוות, להתחבר לנשמות של רבי עקיבא, תנאים קדמונים עצומים. הוא היה מגיע הביתה, שתי מילים אשתו הייתה מוציאה אותו מדעתו, הוא היה מקבל התקפות כעס, הוא היה סך הכל ממשפחה עם דם חם, לאבא שלו קראו יוסף קלבריזי, הוא היה מקלבריה באיטליה, הם היו איטלקים, מדרום איטליה, וברגע הייתה מדליקה אותו, את כל המדרגות שלו, וצריך להתחיל את הכל מההתחלה, ובאינטנסיביות, הוא היה עובד ומצליח בימים לעשות מה שאנשים בגלגולים שלמים לא עושים, ושוב היא הייתה תיק, לוחצת לו על הכפתור, והוא היה עולה בשרה, שמיימה, בכעס. יום אחד הרי אומר לו, אתה יודע, אני אסביר לך למה אשתך כל כך מצבנת אותך. אתה, יש לך ניצות של רבי עקיבא. כן, רבי עקיבא, אהבת חייו הייתה רחל. אבל הוא לא הסתדר טוב, בסופו של דבר הוא אף פעם לא הסתדר טוב עם אבא שלה, קל בסבוע. אז הוא אומר, תבין, קל בסבוע התגלגל באשתך חנה. ותלמד להתמודד עם זה, תלמד, אתה חייב, כמה אלפי שנים אתה רוצה לסחוב את הסיפור. ומה שאנחנו מבינים, אם אתה רוצה להיפטר ממישהו, תלמד להסדר איתו, אחרת הוא יחזור, ואתה לא יודע איך הוא יחזור, אפילו מאוד קרוב אצלך במיטה. וזה, לא היית חושב על כזה דבר, אבל הארי הקדוש אומר, לפעמים אפילו אם הם עדיין לא מסתדרים, מחזירים את שניהם באותו גוף. וואו, 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 איזה סיפור. אין מה לעשות. אין, הוא צודק, אל תהיה צודק, תהיה חכם. זה בכלל לחיים לא קשורים בעניין של מי צודק. תלמד להסתדר. תלמד להסתדר באהבה, בחמלה, בהבנה, להפוך את הרצון לקבל לעצמו בלבד, ורצון לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, אבל הרבה אנשים, נגיד להם גלגולי נשמות, יגידו, מה גלגולי נשמות? זה הודו. ביהדות גלגולי נשמות? מה, אתם למדתם לבגרות בתנך על גלגולי נשמות? יש פה מישהו שעשה בגרות בתנך ולמד על גלגולי נשמות?
לא.
לא, לא מלמדים את זה. הרבה דברים שלא מלמדים דרך אגב. אבל, חבל, אסור ללמד כאלה דברים. חס ושלום, הילדים התבלבלו. עכשיו בסדר, אבל מי לנו יותר, מה לנו יותר בתנך מאשר עשר הדיבות, נכון? משה ירד מהר סיני, לא עם ספר תורה, הוא ירד עם עשרת הדיברות, אחר כך הוא כתב את והשלים את כל יתר התורה, נכון? ובעשרת הדיברות כתוב במילים האלה, בשמות כף, מי שרוצה, מי שלא מאמין לי, שמות פרקה פסוקים ה' וו', פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל רבעים לסונאי. והפסוק הבא, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. ובספר דברים כף ד' פסוק ט' ז' כתוב, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. ואם לא הבנו את זה, הנביא חזקל אומר, זוכרים זה את הפסוק, מה לכם מושלים את אבת ישראל לאמור, אבות יאכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. הן כל הנפשות לי הנה, כל הנפשות שלי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה. אומר הבורא, כולם ילדים שלי, כולם, גם אלה שנראים מה זה סנועים ומה, כולם שלי, כולם שלי. הנפש החוטאת היא תמות, ולכן בון אבות על בנים, על שילשים, על ריבעים, אומר הארי, זה אותה נשמה שמגיעה בגלגול דור אחד, דור שני, דור שלישי, דור רביעי. ופה, אז למה רק ארבעה דורות? ונוצר חסד לאלפים לאוהביי, הארי מסביר פה, זה גם כן מהנביאים. מכירים את הביטוי על שלושה ועל ארבעה לא אשיבנו? אומר הארי כך, מישהו מגיע לעולם ועשה רק רע, רק כל החיים, רק רע, מאוד נדיר להיות רשע גמור. הרי תמיד אתה חייב לתת למישהו משהו, חיוך, לתת מה, כל בן אדם בלב שלו עמוק, אפילו אנשים הכי פושעים עושים משהו טוב למישהו. הבן אדם עבר את החיים, לא עשה שום דבר טוב בחיים, לא עשה פעולה אחת של לקבל על מנת להשפיע לזולתו. אחד כזה גמר את החיים שלו, מה זה מסכן? איפה עם כל המטען הזה לגלגול הבא? אז כמו שאתם רואים שהמחשב שלנו לא עובד, ממש לא עובד, וירוסים, כל מיני רוגלות ותוכנות וזה, לא עובד, מה עושים? עושים לא ריסט, פירמוט, מוחקים את הכל, מתחילים את הכל מההתחלה. זה מה שעושים, שולחים את הבן אדם לתהליך, זה קוראים איזה גיהנום, עושים שם פירמוט רק לכאלה רשעים גמורים, יש עוד דברים אחרים ועושים, אבל הוא מנקה אותו לחלוטין, והוא מגיע בגלגול הבא כאילו לא קרה כלום מההתחלה. מההתחלה, זה לא רחמי שמיים לתת לבן אדם את ההזדמנות? לא הלך, התחלת גרוע, פירמוט, לא קרה כלום, שכחנו הכל מההתחלה, לא זוכרים לך כלום, תתחיל מההתחלה. פעם שנייה לא הצליח, שוב הכל היה רע. פעם שלישית שוב לא הלך, פעם רביעית, אבל איך אמר הנביא? שלושה, אבל ארבעה לא אשיבם. פעם רביעית, זהו. ארבע פעמים זה מה שיש לך. ארבע פעמים שרק רע, שזה נדיר ברביעית, נכון? אז מה עושים עם הנשמה? אנחנו נראה, הנשמה הזאת עוברת למשפחה אומנת, מה שנקרא, מחלקים אותה לחלקים ומעבירים אותה למישהו אחר, לאחרים שיטפלו בזה. לא רוצה להיכנס לאיך זה עובר ומה, לא קשור, אבל עצם העניין שהכל מופיע בתורה, ונוצר חסד לאלפים לאוהביי, ייצרת אהבה, עשית איזה מצווה, עשית איזה משהו חיובי, עוד פעם ועוד אלף פעמים, אתה צריך אלף פעמים, מועד ב', מועד ג', מועד ד', מועד 5232, מועד 5233, כמה שאתה רוצה, רק תתקדם. כל המערכת בנויה רק בשביל זה, רק בשבילנו, שנקבל עוד הזדמנות. כן.
משהו לא ברור, הרי הנשמה היא רק טוב.
כן.
מי שעושה את הפעולות האחרות זה הנפש, הנפש הבאמית שלנו, לא האלוקית את זה הרי. זאת אומרת, אם אתה אומר שאותו בן אדם עשה בפעם השלישית, הוא עובר מן חיתוי כזה, כן. נקרא לזה ככה, מי עובר את החיתוי? הנשמה? הנשמה היא
כולה
טוב.
לא. אז בואו נגיד את זה כך. הנשמה, כאשר אדם פוגע ופוגם, הוא פוגע בנשמה שלו. הוא פוגע בנשמה, זאת אומרת, זה לא שהנשמה, זה לא פגם, אם אפשר להגיד, פגם אינסופי או פגם נצחי, הפגם הוא כיסוי. אם את מכירה את הביטוי, קליפה. קליפה, מה זה קליפה? זה משהו שמכסה. אז יש את הכיסוי הזה, מכיוון שיש חוקים של סיבה ומסובב, פגמת, אתה צריך לתקן את זה. את הפגם הזה אתה צריך לקחת אותו ולעבור הלאה, עד שאתה מתקן את מה שפגמת. כי מה ש... אתה, כמו שיש חוק הסיבה והתוצאה, של התגובה הנגדית. לכל פעולה יש פעולה נגדית. זאת אומרת, גרמת איזשהו מצב שהכנסת שליליות ליקום, אתה צריך לתקן את זה. איך תתקן את זה? בזה שתתמודד, אם אתם זוכרים ששוב, המטרה שלנו זה להיות בורא. אז אם המטרה שלנו להיות בורא, אנחנו צריכים לקחת אחריות על כל מה שעשינו אי פעם, גם אם אנחנו לא זוכרים שעשינו את זה. לדוגמה נורא פשוטה. למשל, לפני כך, אם לקחתי מישהו הלוואה, מאז עברתי 20,000 פעם דירה, החלפתי בתים, החלפתי מקצועות, מקומות עבודה, נדעתי בארצות, חזרתי בחזרה, שכחתי, קרו כל כך הרבה דברים. זה אומר שאני לא חייב לבן אדם הזה יותר. אבל אני לא זוכר. אני לא זוכר. לא שייך. עצם זה שאתה לא זוכר, זה עדיין לא אומר שאתה לא חייב. ולכן, לכן, עוד דבר בעניין הזה של גלגולי נשמות, וזה, זוהי תפיסה, שאם יצאנו מהקורס הזה, עם טיפה, מעט מזה, של לקחת אחריות וכל מה שקורה לי, להיות מסוגל להגיד, אני לוקח אחריות על מה שקורה לי. זה קורה לי לא בחינם, זה קורה לי כי אני גרמתי את זה, ולכן רק אני יכול לתקן את זה. ולכן אני ניגש לעשייתו של התיקון. להתחיל להיכנס למי התחיל, מי צודק, כמה אנרגיה אנחנו מבזבזים על זה. אם היינו בעלי מפעל, היינו מזמן בפשיטת רגל. כי שאנחנו עסוקים במי התחיל ומי צודק, זה אומר לבזבז תקציבים עצומים על מוצר שאי אפשר למכור אותו לאף אחד. מוצר שהורס את המפעל, סותם את פסי הייצור. מוצר שמכניס את כל העובדים למצב רוח קשה מאוד, ואין להם, או שהם שורחים מהעבודה שלהם. היכולת הזאת של האדם להתמקד ב, לזהות את מה שקורה לי, לקחת אחריות על מה שקורה לי, ולהיות מסוגל לראות שזה בדרך כלל חוזר על עצמו מה שקורה לי. אותה גברת בשינוי האדרת. זה קרה לי שהייתי ילד עם אבא שלי, וזה קרה לי אחר כך עם המורה בבית ספר, וזה קרה לי אחר כך עם המפקד בצבא, וזה קרה לי אחר כך עם הבוס בעבודה, וזה קרה לי אחר כך עם האבא של אשתי, וזה קרה לי... ובמקום לבוא ולהגיד, למה כולם נתפלים עליי, לקחת אחריות ולהגיד, אני ייצרתי את זה, ורק אני יכול לשנות את זה. ולתקן את זה. כמה זמן לוקח להגיד את זה? זה שבריר של שנייה, שלוקח מי יודע מה כמה גלגולים. יש כל מיני אנשים אומרים שהממוצע הוא בסביבות 20-30 גלגולים, אז שאתה מגיע למצב כזה. שאתה מסוגל לקחת אחריות. אנחנו אומרים על ממוצע. הרי סך הכל רוב האנשים, רוב הזמן, הם מתלוננים, הם קורבנות, הם מחפשים את האשמים. במצב שבו הם לא עושים את העבודה, ולכן הם עסוקים בלסבול רוב הזמן, כי הם נורא עסוקים בלהרגיש את הסבל ואת הצדק וכן הלאה, ולא לגשת לעבודה. וזה בעצם המימד שאנחנו רוצים להיכנס אליו בקורס הזה, כדי שאיתו אנחנו נוכל להמשיך בעצם למשך חיים. עד שנגיע למטרה, שהיא תיקון. או לפחות לתקן את הרוב. בעיקר, אבל אם אפשר כל יום בבוקר לקום ולהתפלל ריבונו של עולם, הלוואי שתיתן לי את הכוח ואת ההזדמנות שהגלגול הזה אני גומר את התיקון. זהו, אני רוצה כבר להבין את העניין מספיק. אנחנו כבר פה כולנו ממוחזרים. לפי הרי הקדוש כבר הרבה זמן אין פה נשמות חדשות. כולם פה כל כך ישנים, כל כך עתיק. זה כל, ולא רק זה. אנחנו כל אלה שלא הצליחו לגמור את התיקון אחרי 5,000 ומשהו שנים, כל אלה שגמרו את התיקון לא פה. אנחנו השריות של כל אלה שלא הצליחו כבר 5,770 ושנים.
הילדים שנשארו כיתה.
בדיוק, אנחנו נשארים כיתה וכן הלאה.
יש כמה מתנזבים.
אוקיי. אז גלגולי נשמות, יש לזה כל כך הרבה מדדים לנושא של גלגולי נשמות, של איך אתה מסתכל על אנשים. לדוגמה, סיפור של, בוא נחזור לרבי חיים ויטל, הרי הוא מקור אדיר של אוצר של סיפורים, שמי שבעצם הוציא לאור את הכתבים של רבי חיים ויטל היה הבן שלו רבי שמואל. שנולד מאשתו השנייה, שהייתה גלגול של, ניחשתם? רחל. אחרי שהוא תיקן עם הראשונה, תיקן עם חותנו הראשון, אז הוא סוף סוף זכה להתחתן עם בת הזוג שלו, עם רחל. פרס. אתה עובד, יגעת ומצאת, תאמין. ממנה, מרחל, נולד לו שמואל, שמואל ויטל, שהוא זה שהוציא לאור את הכתבים שלו. עכשיו, שמואל מספר שכשהוא היה ילד הוא היה שובב נורא. יותר מוכר, הוא כתב את כתבי הריבי שכתב אותם והוציא אותם לאור, זה שמואל ויטל, זה צריך להיות בן אדם בעוצמות שאי אפשר לתאר ולהכיר, אבל שהוא היה ילד, נורא והיום. ציצות של הפרי בוסר, נורא והיום, עד שיום אחד הוא אומר, לאבא שלי כבר לא היה סבלנות. הושיב אותי ואמר, שמואל, אני רוצה שתבין, אתה שם לב שאתה מתנהג בצורה בלתי נסבלת, לא, ממש לא מקובל, אבל אתה שם לב שאני ממש לא צועק עליך, לא מניש אותך וכן הלאה, אני רוצה שתבין שאתה גלגול של אבא שלי, ולכן אני מאוד מכבד אותך, אבל יש גבול, תיקח קצת אחריות ותוריד קצת את האש. לא יודע אם זה עזר, הוא לא כתב אם זה עזר, אוקיי? וגם כן אביו של רבי חיים ויטל היה סופר, ושמואל ויטל היה סופר, הוא זה שבסופו של דבר הוציא לאור, למרות שרבי חיים ויטל כתב יפה מאוד, שהוא זה שכתב את הכתבים, רבי שמואל רק ערך אותם והוציא אותם. עכשיו, הנושא הזה של גלגולי נשמות בעיקר מהארי, כי זה היה קיים קודם, זה היה כאן הולכים אל הדורות הראשונים, הדור של הזוהר למשל, הנושא של גלגולי נשמות היה מאוד נפוץ בעם ישראל, מאוד נפוץ בעם ישראל, אפשר לראות איזה הרבה סימנים, והזוהר כולו מלא עם עניינים של גלגולי נשמות, כל מיני דברים שממש שמסבירים למשל הרבה בעיות שיש בהבנת הנקרא בתורה ובנביאים, בכתובים ובגמרא וכן הלאה, שבאים המקובלים אומר, זה עניין של גלגולי נשמות, אתם רואים את הבן אדם הזה עם הבעיה של המזה, אתם סוחבים את זה כמה פעמים. למשל, הסיפור של מרדכי והמן, שמרדכי היה גלגול של שאול, והמן היה גלגול של אגג, המלכי, ששאול לא הרג אותו, עכשיו היה צריך לבוא, שניים היו צריכים לבוא עוד פעם, סיבוב נוסף. זאת אומרת, אתה לא עושה את העבודה, אתה חייב לבוא עוד פעם לעשות את העבודה. שמצד אחד זה אומר, אוי, למה זה קורה לי? למה צריך לבוא עוד פעם? למה תיקנתי את זה קודם? מצד שני, יאללה, נותנים לך עוד הזדמנות, ממקוד את זה כבר. ואם פספסת, אל תדאג, תהיה לך עוד הזדמנות. אל תבקש שפספסת, תהיה עוד הזדמנות. הפעם תתכונן, כבר תלמד, תפיק לקחים. עכשיו, לקראת ימי הביניים, הייתה קצת בעיה לדבר על גלגולי נשמות. יש מחקרים שאומרים שהאינקוויזיציה הראשונה של הכנסייה הנוצרית הוקמה מכיוון שבאיזשהו שלב הנצרות הוציאה את הנושא של גלגולי נשמות מהמערכת האמונות שלהם, כי בהתחלה זה, הנצרות הרי יצאה כענף של היהדות, ולאט לאט עשו הסבה של כל מיני אמונות, בין היתר כל הנושא של גלגולי נשמות נפסל לחלוטין, מכיוון שזה נתן לאנשים יותר מדי תקוות. אתה חי רק פעם אחת, ועשית טעות, עבוד לך לנצח נצח אינום. נורא קל ככה להפחיד אנשים, וזאת הייתה המטרה, וזה עבד. עובדה, אנשים נתנו להם את כל הכסף. עשו מה שאמרו להם, כצום צייתן במשך, עד היום. כך הדתות האלה עובדות, כי הן מוצלחות, מה לעשות? זה מוצר שאם קונים אותו, כנראה שהוא מוצר מוצלח. הוא לא מוצלח לקונה, מוצר מוצלח למוכר. אוקיי? ולכן האינקוויזיציה הראשונה הייתה לאלן או לאותם נוצרים שעדיין האמינו בגלגולי נשמות. היה צריך להחריט אותם מהשטח. עכשיו, להיות יהודי, מספיק בעיות היה לך בלהיות יהודי, עכשיו לדבר על גלגולי נשמות, על אחת כמה וכמה, ולאט לאט הנושא הזה הושתק. אפשר למצוא אותו בספרי הלכות, אפשר למצוא, אבל לא דיברו על זה כל כך. הרבנים ממש השתדלו לא להיכנס לבעיות. כאשר יוצאת קבלת הארי החוצה, במאה ה-16, כמובן שזה קיבל הרבה עוצמה, כמובן שכמו שקבלה התקבלה מהר מאוד, כמעט מיידית, בקהילות שמחוץ לאירופה, שקראו להם ספרדים, מכיוון שהם עסקו בעניין של הפרדס, אבל הסמך, הסוד, קודם. הנושא הזה של גאולי נשמות הפך להיות למשהו ממש של החיי יום יום אצל יהדות ספרד, ממרוקו עד הודו. באירופה ממש לא יזו לדבר על זה. רק יותר מאוחר שהקבלה הקבלית לארי יצאה מהמחתרת בתקופת הבעל שם טוב, יצא גם הנושא של גלגולי נשמות, ואפשר למצוא כמעט כל ספר שעוסק בסיפורי בעל שם טוב וסיפורי חסידים, מלא עם סיפורים על גלגולי נשמות. עכשיו יש שני סיפורים שבילדותי מאוד אהבתי, ונתקעתי בהם במקרה או שלא במקרה, וכשאתה קורא את זה, רגע, לא שמעתי את זה בשום מקום, אבל זה משהו מהדהד בך. הסיפור הראשון זה שאחותי יום אחד עשתה פרויקט על יהדות בבל, אז היה לה בבית כל מיני ספרי פולקלור, והיה שם סיפור שפעם אחת הלכה, תחילת המאה ה-20 כנראה, הלכה אישה ברחובות בגדד, יהודיה, עם בנה הקטן בן ה-4, והם עברו ליד דוכן כזה של תפוחים מסוכרים, מכירים את זה? והילד רצה את התפוח, ולא היה לה כסף, והילד לא היה מוכן ללצה את התפוח, הוא היה מוכרח את התפוח עכשיו, אבל לא היה מדבר, היו צרחות וצעקות, עד שעבר אחד מעוברי האורח, ריחם על האמא הסובלת, קנה תפוח לילד, הילד נגס מהתפוח, נחנק ומת. האמא המבוהרת והנסערת לקחה את הנדוון שקנה את התפוח וריחם עליה לדין תורה אצל הבן איש חי, שהיה אז גדול, אחד המקובלים הגדולים בעולם, והוא היה ראש הקהילה היהודית בבגדד באותו זמן. אמר לבן איש חי, בוא אני אספר לך סיפור. היה לך סבא. סבא היה זה, היה צדיק גדול. הוא היה גם כן אחד מהרבנים הראשיים פה בבגדד. ויום אחד זה היה ערב יום כיפור. כולם היו בבית הכנסת. בכניסת החג. רגע לפני כל נדרי, נכנס לתוך בית הכנסת הלך וק ולכלוך, הוא בדיוק הגיע מחוץ לעיר, הלך במדבר. הוא ניגש אל הרב, סבא שלך, ואומר לו, רבי, אני חייב שתפסוק לי, אני 3 ימים לא שתיתי. הרגע נכנסתי לעיר. אני צריך לצום ביום כיפור או שלא? אומר הרבי, קדושת יום כיפור, יותר חשוב, תצום עוד יום אחד, לא נורא. באותו יום, מת אותו הלך, אני. בן איש חי, לסבא שלך עוד היו 4 שנים לחיות. הוא היה אדם נקי כל כך, אבל הוא לא ראה את ההזדמנות שהייתה לו. ומכיוון שהוא היה הסיבה למותו של אותו הלך, נגזר עליו באותו יום כיפור שהוא ימות באותה שנה. וה4 שנים האלה, הוא בא בתור הבן שלך, והיום הוא השלים את 4 השנים שלו. הוא חי חיים של ילד טהור ונקי ללא חטא, הולך למקום בגן עדן, כי הוא שילם על המוות שהוא גרם לאותו איש. ואותו איש שקנה את התפוח, הוא לא אשם, תסביר אותו בשקט. ותשמחי שהיה לך את הסבא שלך 4 שנים אצלך בבית, ועכשיו הוא הלך לעולמו. זה סיפור של יהדות בבל. סיפור אחר שמאוד, אחד הסיפורים הכי מפורסמים של הבעל שם טוב, שזה סיפור אשכנזי, אוקיי? החסידי, שבדרך כלל תשימו לב ששני הסיפורים יהיו מאוד דומים במוטיב. זה סיפור על זוג אחד שחיו בקהילה של הבעל שם טוב במג'יבוז, והם היו אנשים טובים, יראי שמיים, ישרים, ממש אנשים טובים, אבל היו, כבר הגיעו לגיל מבוגר ולא היו להם ילדים, והלכו יום אחד אל הבעל שם טוב והתחננו בדמעות שייתן להם ברכה לילד, והוא לא כל כך רצה לתת להם, עד שפשוט הוא נשבר ועמה ונתן, ובאמת תוך שנה היא נכנסה להיריון וילדה ילד, והילד הזה היה כבר ראו מגיל כמה חודשים שזה הולך להיות עילוי. הוא פשוט ידע כל כך הרבה דברים, ההתנהגות שלו הייתה, איך אומרים, נשמה זקנה, אבל חכמה. ובגיל 2 הוא מת מוות פתאומי. באו אליו ההורים. בעיקר צעקה עליו, אמרה, איך אתה עושה לי כזה דבר? מילא היית משאיר אותי בלי ילד, עכשיו שחוויתי את החוויה של ילד, ולא סתם ילד, כולם ראו שזה היה ילד של... אין כאלה. איך עשית לי? למה נתת לי כזאת ברכה? אמר הבעל שם טוב, אני צריך לספר לסיפור. פעם לפני כמה מאות שנים, בארץ אחת, באירופה, היה מצב שהמלכה הייתה עקרה, לא יכולה ללדת. ניסו את כל האפשרויות, לא יכלה ללדת. ישבו החכמים ומועצת הממלכה, מה לעשות? כי שאין יורש שיצר, זה מביא לחוסר יציבות בממלכה. תחכים, בעיות. אלא מאחד החכמים רעיון, בואו, דבר אחד לא ניסינו, לבקש מהיהודים שהתפללו. אמרו, אוקיי, לא ניסינו את זה, למה לא? אמר אחד אחר, רגע, לא, 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 לא. מה, אתם חושבים שהם התפללו? אנחנו נוציא גזרה, שאם תוך שנה המלכה לא יולדת בן, כל היהודים רכושם יוחרם, והם יגורשו מהממלכה, אתם תראו שהם התפללו. וכך היה. התפללו היהודים תפילות, אבל בגורלה של המלכה והמלך לא היה שיוולד ילד. לא הייתה אף נשמה. ולכן נשמה אחת גבוהה, בכל אופן, היא לבוא כדי להציל את הקהילה היהודית. המלכה נכנסה להיריון וילדה ילד. והילד הזה היה מאוד חכם. שמה גבוהה. והושיבו אותו, אביו המלך הושיב אותו ללמוד כל מיני מדעים ושפות וספרות ומוזיקה והכל, וגם ללמד אותו דת, הוא למד עם ארכיבישוף. עם ראש הכנסייה באותה מדינה. והחיבישוב שהיה מלמד אותו, היה מלמד אותו, אבל היה ביום שהחיבישוב היה נכנס לזה חדר ונועל, ואוסר על אף אחד להיכנס. ובן המלך היה מאוד סקרן ומאוד אינטליגנט וכו'. בקיצור, הוא מצא בגנזים של הארמון את המפתח הרזרבי, וכשהחיבישוב יושב ונכנס לחדר הסתרים שלו, הוא פתח ונכנס ורואה את הבישוב יושב עם תלית ותפילין מתפלל שחרית. מה זה הדבר הזה? אומר לו הבישוב, אני מהנוסים. אני יהודי אבל. אני שומר על הידות שלי. אז אומר בן המלך, זה נורא מעניין אותי מה שאתה עושה, מה זה, כי אני מאוד סקרן. אני אעשה איתך הסכם. אני לא אספר לאף אחד, אתה תגיד לי, תלמד לי כל מה שאתה יודע על זה. הוא למד. ואז הוא הבין שבעצם הוא רוצה להיות יהודי. אבל אביו המלך לא נתן לו, איזה סיכוי יש לו? הוא בא אל המלך אביו ואומר, יום אחד אני אמור לרשת את הכיסא, איך אני יכול לנהל את הממלכה אם אני לא מכיר אותה? תן לי קבוצה של חיילים מלווים ועוד אולי ועגלות, ואנחנו נסייר במדינה כדי להכיר את המדינה שאני הולך להיות המלך שלה. וכך הוא ניווט אותה מעיר לעיר עד שהגיעו לאיזה עיר גבול, ושהם ישנו בלילה הוא נמלט, התחמק מהמחנה, עבר את הגבול, נדד ארצות, הגיע לאיזה קהילה יהודית, ושם הוא התגייר וחי חיים של תורה, של פיחד, שהוא הגיע למעלה לעולמות העליונים. איזה רעש בשמיים, הנה האדם שלא רק שהוא חי חיים טובים ושלמים ושלבים ומלאי רוחניות, והוא תיקן ממש, הוא תיקן הכל, הוא הפך את כל המודעות של המודעות של לקבל למטתת, אבל הוא ויתר על כס המלוכה, הוא יכול היה להיות מלך. איזה חיים הוא ויתר? זה לא סתם. הבא אבל מקטרג. עד גיל שנתיים הוא ינק מאישה שהייתה די שלילית, וכדי לקבל בא אותו מלאך ואמר, עיכול שם הפריע, ולכן הוא צריך לתקן את זה, הוא חייב לבוא ולחיות שנתיים ולנוק מאישה כשרה, טובה, יראת שמיים, שעושה צדקות, עוזרת לאנשים, שחושבת רק מחשבות חיוביות. הוא יתקן את זה, הוא יכול לקבל את המקום שלו בגן עדן. אומר בעל שם טוב לאישה, להורים השכולים, הבן שלכם עכשיו הלך למקומו בשמיים. עכשיו יש כל מיני המשך, אפשר לכתוב כל מיני המשכים לסיפור, כי אנחנו לא יודעים. המשך אחד שהם, זה לא סיפק אותם. אז מה, אבל, אז מה אם הוא הלך לגן עדן? לי, עלי, אני כואב. שירות אחרת, אוקיי, השם נתן, השם לקח, ואז סיפור אחר אומר היא נפקדה בבן זכר בשנה שאחרי זה וכן הלאה. אז זה לא העניין, אבל עצם העניין הזה של המודעות, של אותה תפיסה רב מימדית שאנחנו לא פה פעם אחת ולא פעם ראשונה. ורק כשרואים את כל התמונה אפשר לדעת ולהבין מי ומה, מי נגד מי ומה באמת קורה. ושאנחנו נמצאים בתובנה הזו ובתפיסה הזאת, הכל נראה אחרת. או יותר נכון, הרבה נראה אחרת. אם אנחנו מצליחים רק להיזכר בזה, ברגעים שכואב, שלא נעים, שלא נוח, ובעיקר, איך שאומר הארי הקדוש, שכתוב בתורה שמישהו נפטר, אסור מדי. שנאמר, לא תשימו כורחה למת. כתוב בתורה. אומר הארי, מה זה למת? כתוב למת. למד עם קמץ, מם עם צרה, וטף. אין מילה כזאת בעברית. בתחביר העברי אין כזאת צורה. זה צריך להיות למת. למד עם שווה, מם עם צרה. מה זה הקמץ הזה בלמד? כי זה למת, הוא לא מת. לכן אם מישהו נפטר, לא להגזים. אוהב לך, נכון, אבל הוא לא מת. הוא ממשיך הלאה. אולי תפגוש אותו שוב. בתור הבן, בתור הנכד, בתור שכן, לך תדע, אתה אף פעם לא יודע איפה תפגוש את הבן אדם שוב. מה? או שתדע, או שלא תדע. לפעמים יודעים. לפעמים יודעים. אז זה יש למשל, מי שרוצה הדברים כאלה אצל הדרוזים, זה נפוץ. ההצלחים שיש אצלנו, זה כל כך ברור. לכן אפשר למצוא, אני מכיר אישית, אנשים שגרים בקרמל, דרוזים וכן הלאה, מישהו שאח שלו נהרג באיזה פעולה צבאית, הולך ברחוב בדליה, לדעתי דליה תל קרמל, ניגש אליו מישהו ואומר, חסן, חסן, מי אתה? הוא אומר, אני אח שלך. חזרתי. אוקיי, אוקיי, נפגשו שתי המשפחות וכולי, ועכשיו כל כך טבעי, כל כך פשוט, או סיפור שראיתי על אישה שנפטרה בביירות, בלבנון, דרוזית, והבת שלה אחרי זמן קצר הרגישה שהאימא שלה באה בחזרה והיא בכפר הזה וזה בערי השוף. כל פעם שהיה לה איזה יום חופש נסעה לאותה עיירה בערי השוף והסתובבה ברחובות. יום אחד היא רואה איזה ילדה, מסתכלת עליה, אומרת לה, אימא? והילדה אומרת, שלום ג'מילה, אני עכשיו גרה פה. לקחה אותה הביתה, התחילו לדבר וכן הלאה, ההורים וכן הלאה, וההורים גם כן, אין בעיה, אוקיי, מתי אנחנו מביאים את הילדה אלינו הביתה? לביירות, הביאו את הילדה הביתה, נכנסה לבית, דבר ראשון, נגשה לארון עם כל הכלי מיטה, פתחה מגירה, מי הזיז לי את המפות מפה מהמגירה הזאת? אוקיי? או סיפור אחר, שזה דווקא לא כל כך נפוץ, שסיפרה לי איזה תלמידה מירושלים לפני הרבה שנים, על איזה זוג ירושלמי שהבת שלה נפטרה בגיל 20. האמא הייתה בת 40, ומיד אחרי הפטירה הבת מגיעה לאמא בחלום, אמא תביא אותי עוד פעם, אמא תביא אותי עוד פעם. וזה סיפור אמיתי, זה חזר כל לילה. הם לא מבינים מה עושים זה, אבל משהו אמר להם, בוא ננסה עוד פעם, מה יכול להיות? מיד האמא נכנסה להיריון, ילדה בת, והיה שקט עד גיל 5. שם עברו דירה. שם עברו דירה, הורידו מהבוידם את הארגזים שהיו שם מהבגדים שהם שמרו של הבת שנפטרה. והאמא די מספיק צריך לחלק את זה או לראות אם זה שווה משהו, הוציאה את השמלות מהארגז. והילדה בת 5 אומרת, אמא, את זוכרת שאת השמלה הזאת לבשתי לחתונה של דוד זה וזה, ואת זה, את השמלה הזאת לבשתי, קנית לי לפסח, בכך וכך. היא זכרה כל שמלה, מתי היא לבשה אותה. איך מסבירים כזאת? אז השאלה שנשאלת, אז למה לא זוכרים? מי זוכר? בדרך כלל אתה מדבר עם מישהו על גיגולי נשמות? מי זוכר? קודם כל, בחברה שלנו, מי שזוכר לא כל כך מדבר על זה, כי הסתכלו עליו קצת עקום. יש כאלה שזוכרים, כמו כל מיני סיפורים, יש הרבה שזוכרים, אבל הרוב לא זוכרים. והרוב לא זוכרים מסיבה מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה שלא צריכה הרבה. מדי פעם אנחנו קוראים בעיתונות על סיפורים, מקרים רפואיים של מי פסיכולוגי, ופתאום הוא מתחיל להיזכר למה הוא לא זוכר שום דבר לפני גיל 5. כי הוא עבר איזה טראומה. אז מספיק אם לילד בן 5 או אפילו ילד בן 8, יש איזה טראומה וכתוצאה ממנה הוא לא זוכר שום דבר שקרה לפני, מה הייתה הטראומה האחרונה שלנו, החוויה האחרונה שלנו בגלגול הקודם? המוות. טראומה לא קטנה. זה טראומה. למה אתה לא זוכר? היה לי טראומה. מה קרה? מתתי. זה לא טראומה קטנה. אז לא פלא שאנחנו לא זוכרים את הגלגול הקודם, כי זה טבעי שאנחנו לא מסוגלים להתמודד עם זה. אומר הרמ"ק רבי משה קורדוברו, שחי בצפת לפני הארי, אומר, מזל גדול שאנחנו לא זוכרים גלגולים קודמים, כי אחרת היינו עסוקים כל החיים, במקום לעשות תיקון היינו, היינו מנסים להתנקם, לסגור חשבונות.
אבל זה מה שקרה לחבר'ה של רבי עקיבא, שהם גלגולים, ולא
חיבדו אחת השני בגלל זה. כן, אז אתה יכול כך או כך, זאת אומרת, זה שאתה יודע את הגלגולים, זה לא כדי לחפש את החשבונות, שהוא עשה לך ככה ועושה לך ככה, זה אמור לעזור לך להבין ש... יאללה, כבר תגמור עם זה. והם לא אשמים לך. ולכן זאת סיבה שאנחנו לא זוכרים את הגלגול הקודם. סיבה נוספת, גם מאוד חשובה, אם הגענו לפה, כנראה שהגלגול הקודם לא היה מי יודע מה סיפור מוצלח. כבר מילדות להיות עם תת כישלון, לא מומלץ. ולכן המוח שלנו הוא מוח נפלא. הוא סלקטיבי. הוא זוכר מה שהוא צריך לזכור כדי לאפשר לנו להמשיך הלאה. אבל הרבה אנשים זוכרים, לא שהם זוכרים בדיוק איפה הם חיו וכן הלאה, אבל הם זוכרים מדי פעם כל מיני דברים, ותכף אנחנו ניכנס לזה. לא רק זה, כאשר בן אדם, ככל שהוא יותר ויותר רוחני, ככל שהוא מתמודד ויותר עם המפלצות שהוא סוחב איתו עמוק בפנים, לאט לאט הוא מסוגל כבר להתמודד עם אני שלו בעיניים, במראה, ואז הוא מתחיל להיזכר, אם זה דרך חלום, או סתם הזכויות, לעמוד באיזשהו מקום, ולהגיד, רגע, אני הייתי פה. עשיתי את זה. ולהבין, לאט לאט, להתחיל לחבר את הדברים האלה, וזה אחד הדברים שאנחנו נלמד בקורס הזה. ולכן, מה שאנחנו נעשה בקורס, אנחנו רק התחלנו, אבל כל אחד מאיתנו חייב לנהל יומן. מה אנחנו נכתוב ביומן הזה? דבר ראשון, עמוד אחד, או תשאירו לזה כמה עמודים, כי סך הכל אם אני באמת רוצה לדעת למה באתי לעולם הזה ומה באתי לתקן, זה לא כל כך, לא צריך לנסוע רחוק נורא כדי למצוא את זה. איך אומר משה רבינו? כי לא בשמיים היא. זה נורא פשוט, בפיך בבבך. איך אני יודע מה באתי לתקן? לא בעיה, תסתכל על הדברים, תסתכלו על הדברים הכי קשים לכם בחיים. יהיה הדברים שמפחידים אותנו, שאנחנו בורחים מהם כל החיים, שאנחנו לא מוכנים להתמודד איתם, שאנחנו מתמודדים איתם וזה עושה לנו כל הטראומות, כל הדברים האלה שהם קשנו להתמודד איתם. זה רשימה אחת. כי זה לא ילך לבד. זה לא הולך. זה נשאר עד שהם מתקנים אותו. זה כמו חורים בשיניים. עד שלא מתקנים, זה לא הולך. זאת אומרת, יעבור זמן זה יעבור, חורים בשיניים לא עוברים. קראתם מישהו שעברו לו חורים בשיניים? לא, אף פעם לא. זה צריך לתקן. אוקיי? עוד דבר שהוא מאוד יכול לעזור. לרובנו יש כל מיני זיכרונות שהם לא כל כך קלים להסבר. מבחינה הגיונית. מין כאלה דברים קטנים של טעמים, ריחות או משהו שאנחנו זוכרים אותם ולא יכולים לקשר. דוגמה, אני נולדתי בתל אביב, על שפת הירקון, ולא היה באותו זמן טלוויזיה מי יודע מה וכו', היינו משחקים למטה, בחול. ובתור ילד מאוד מוזר שהייתי מסתכל על החול ומשהו אומר לי, אבל זה לא החול של, זה לא האדמה שלך. אתה, אני לא מפה. מה ילד בן 4 יכול לעשות עם זה? שום דבר. בגיל יותר מאוחר נסענו יום אחד לטיול של בית הספר. נסענו להרי ירושלים, נסענו ברכבת. וירדנו בביתר. הפעם הראשונה שהייתי בערים של ירושלים, וירדנו, איך שירדנו מהרכבת, הריח של האדמה, הריח של העצים, הריח של מסביב, משהו אמר לי, אני מכיר את הריח הזה. ומצאתי את עצמי מתיישב על האדמה וממשש את האדמה ואומר לעצמי, את האדמה הזאת אני מכיר.
מה זה אומר?
את האדמה הזאת? לא. זה אומר שאת לא היית חקלאית בגלגול הקודם, כי האדמה בתל אביב היא כל כך שונה מהאדמה בירושלים, היא כל כך שונה, המרקם שלה כל כך שונה וכולי, ופשוט בגיל כך ידעתי להבין שזה לא אדמה שלי וזה כן אדמה שלי. עכשיו, מה עשיתי עם זה? כלום. מה יכולתי לעשות עם זה בגיל 8? רק כשהתחלתי ללמוד על גלגולי נשמות אחרת, פתאום תפסתי, או, הנה, יש, זה כמו שמחברים את הנקודות, מכירים את המשחקים האלה, שאתה מחבר את הנקודות? עוד נקודה, עוד נקודה. אחר כך הבנתי שהיו כמה גלגולים שחייתי בסביבות ירושלים. אוקיי? אז הכרתי, אני מכיר את הריח, מכיר את הזה, תל אביב כנראה אף פעם לא הסתובב כבר, מי יודע מה. אוקיי, אז זה דוגמאות של זיכרונות כאלה מהילדות. למשל, איזה מורה שלי שסיפר, הוא גדל בתור ילד, ילד חרדי בוויליאמסבורג, ניו יורק. ואיכשהו בגיל צעיר מאוד הוא הלך לראות את חלף עם הרוח. ושהוא ראה את הנפילה של הדרום, הוא בכה בכי היסטרי כאילו זה שלו. מה הקשר בין ילד יהודי חרדי בוויליאמסבורג לבין הדרום במלחמת האזרחים? אין שום דבר מחבר בין שני המקומות האלה. יותר מאוחר שהוא גדל וזהו, גילה שבעצם אחד הגלגולים שלו הוא היה חלק מהקהילה היהודית הגדולה שהייתה בדרום ותמכה במדינות הדרום. הייתה קהילה יהודית גדולה בסוואנה ג'ורג'יה וכנה שמפוארת, שתמכו בדרום ובכסף ובנשק וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? אז יש דברים לרשום זיכרונות כאלה מהילדות, ולפעמים לא זוכרים ברגע, אבל איזה דברים. או דוגמה אחרת, שתי נשים שאני הכרתי, ידידות, שנולדו בבית ישראלי פשוט וכולי, ההורים, אני יודע, מרומניה, פולניה, אבל מה, מי שיולדות, כל מה שקשור לספרד, הם לא יוכלו שלא להתעלם מזה. ושתיהם לא מכירות אחת השנייה, ברגע שהגיע הזמן שאפשר לטייל וכולי, נסו לב. והסתובבו ורישו, הנה, פה הייתי. פה היה הבית שלי. קרה לך, נכון?
הייתי במקום בספרד, והכרתי כל
חנות. בדיוק, הנה, את השליש. גם קרה למתו דבר, אחת מגיעה, את מגיעה לאיזה עיר, ויודעת, פה, מאחורי הסיבוב, יהיה כזה, יהיה ביהן כזה, יהיה כזה. מישהו שלא למד גלגולי נשמות, זה די מבהיל. הנושא הזה, אתה מתחיל, יש איזו מלחמה בין ההיגיון הצרוף של האינטלקטואל המעבר לבין תחושה פנימית. אבל אני הייתי פה, אני זוכר. לא, לא, זה משהו ש כל הסיפורים האלה של מוות קליני, שאפשר להגיד, יש היום כל מיני, יש כל מיני מדענים שמנסים, זה תגובה כימיקלית של המוח בגלל חוסר החמצן. איזה שטויות. מה שמדענים לא עושים כדי לתרץ, איך אומרים, קודם אתה מאמין במשהו, אחרי זה אתה מחפש את ההוכחות המדעיות לאמונה שלך. אז סך הכל בתור מדען, אתה סך הכל עובד על אמונה. הייתי שם, וזה ככה זה עובד. קודם כל אתה מאמין, אחר כך אתה מחפש את ההוכחות של האמונה שלך. אז איך מסבירים את זה על אותה תלמידה שלי שמגיעה היום? אחד מספרת שאימא שלה, שהיא עיוורת 20 שנה, עברה ניתוח. באמת המוות קליני בניתוח, ושהיא מתעוררת בניתוח, מספרת לה, לבת, על איזה חתיך הרופא, ואיזה עיניים כחולות יש לו, בלונדיני, עיניים כחולות וכולי, הרופא המנתח, אומרת לה, בת, אבל אמא, את עיוורת, והיית תחת הרדמה, כללית. אז האמא מספרת, יצאתי מהגוף, ראיתי אותו, ותיארה בדיוק את מה שהיה. עכשיו, זה קצת אי אפשר להסביר, נכון? איך אתה מסביר את זה בתגובות כימיקליות במוח? ויש הרבה סיפורים כאלה, בעיקר את אותו אחד, שהמשפחה ישבה, משפחה גדולה, בן אדם מבוגר, נלחמו הרופאים על חייו, ומשפחה גדולה ישבו בחוץ. יוצא הרופא עם פנים אגומות ואומר, אני מאוד מצטער, עשינו כל מה שיכולנו, איבדנו אותו. חלק הזילו דימה. הבחור שקם אמר, יש! הממזר סוף סוף הלך. אחרי כמה דקות יוצא רופא אחר, אומר, אנחנו קצת מבולבלים, הוא קם בחזרה, רוצה לדבר איתכם. עמדו כולם מסביב למיטה, אומר, אתה ואתה, ראיתי בדיוק מה היה שם, ויכול לתביאו את הצבא עם העורך דין. בקיצור, וגם יש סיפורים גל כאלה, שכבר היו בדרך, היו בארון, בדרך לקבורה, ובן אדם מתחיל, יש הרבה מאוד מעניינים על על אותם דברים. אז עכשיו, אוקיי, בואו נחזור ליומן שלנו. ביומן שלנו אנחנו כותבים דבר אחד, דברים שאנחנו מודעים להם, שהם בעצם אבני הנגף העיקרים בחיים. לרשום את זה. לרשום. יש הבדל בין לזכור את זה לבין לרשום. בסדר, רגע. כבר לעשות רשימה של כל מיני זיכרונות מהילדות שאפשר להשתמש בהם בתור, זה לא נראה לי, לדוגמה, כמו שאמרנו, העדפה. יש אנשים שמהילדות הייתה להם נטייה רק לראות סרטים מתקופה מסוימת, לקרוא ספרים רק מתקופה מסוימת, כאילו חייתי בתקופה הזאת, וזה נראה לי כל כך טבעי. ושאני שואל אנשים אחרים, מה, אתם לא אוהבים את הספרים מהתקופה הזאת? אף אחד לא שמע עליהם. אתם יודעים על מה אני מדבר? בגיל יותר מאוחר אפילו, לבוש, עיצוב של הבית, בעיקר אצל נשים שאוהבות לעצב בתים לפי סגנון מסוים. מה יש לך לסגנון הזה? מה? לא, סגנון שאני מאוד... מאיזשהו מקום, יש, לפעמים יש איזה קשר. אוקיי? כל מיני דברים כאלה. דברים אחרים, חלומות. כל לילה. אומר הזו, אנחנו מקבלים מסרים על גלגולים הקודמים שלנו. זה שאנחנו לא זוכרים לרוב בבוקר, זה כי אנחנו לא יכולים להתמודד עם זה. אבל... מה? אבל אם אנחנו רושמים את החלומות ומתחילים לראות כל מיני דברים שחוזרים בחלומות, איך אומרים חז"ל? כמו שאי אפשר לבר ללא תבן, אי אפשר לחלום בלי שיהיו בדברי שטות. כל חלום יש בו מלא שטויות, אבל יש דברים שחוזרים על עצמם, ולאט לאט אפשר לחבר את הנקודות ולראות דברים מסוימים, מוטיבים מסוימים שחוזרים, וזה ברגע, איך אומרים? ברגע שאתה מבין, איך אומר הזוהר, חלום שלא פורש כאיגרת שנשלחה ולא נקראה. אז מה עושים? שולחים עוד איגרת. אוקיי? למשל, דוגמה, עד שהתחלתי ללמוד קבלה, היו לי חלומות של גלי ענק שמטביעים ערים שלמות. עד שהבנתי שהרבה אנשים שהיו באטלנטיס, במבול, יש להם כאלה חלומות. אוקיי? מיד נפסקו החלומות האלה. מה? יש פה הרבה שהיו באטלנטיס, מבטיח לך. יחסית פה בחברה הזאת יש הרבה. אוקיי? אז גם כן לרשום כל מיני דברים כאלה, כי אתה לא יודע. החלומות שחוזרים מהילדות וכן הלאה, דברים מסוג הזה, או לפעמים יש מוטיבים. יכול להיות שהחלום נראה לא שייך, אבל יש איזה מוטיב שחוזר על עצמו. איזה עוד דברים? פחדים, כל מיני פוביות. פחדים לא נעלים. פחדים ממקומות סגורים, פחדים ממקומות פתוחים, פחדים מכאלה וכאלה וכאלה וכאלה, כל מיני דברים שהם לא כל כך רגילים. לרשום. לאט לאט תלמדו להתחיל לעבור עליהם. דברים נטיות. מערכות יחסים שחוזרות על עצמם, כבר אמרנו. אובססיות. אני לא יכול בלי. וכולם אומרים, מה זה חשוב לך כל כך? התמכרויות. בקיצור, אני צריך לבנות את הפרופיל של מי הייתי וככה באתי. דברים שפשוט נולדתי איתם. והם, כמו הזוהר אומר, שכמו שילד קטן שהוא נולד, לא כל הנשמה בפנים. כי הגוף עוד קטן, גם הנשמה לא קטנה. לאט לאט שהגוף גודל בגשמי, גם הנשמה גדלה, זה יותר ויותר חלקים. ולכן אנחנו אוספים על עצמנו כל מיני דברים, הגלגול הקודם, אנחנו אוספים אותם תוך כדי הצמיחה והגדילה. ויש דברים שהם מופיעים מסוים. הנה אני פה. מה, זה חדש? לא, זה לא חדש. רק עוד לא היה זמן להציג את הבעיה הזאת, את העניין הזה, את התיקון הזה. עכשיו הגיע הזמן. זאת אומרת, זה שזה הופיע בגיל 16 או 18, זה לא אומר שזה חדש. אפילו 20 ומשהו. איך אני יודע אם זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב? דוגמה מאוד פשוטה על העניין הזה. אוקיי, אז עכשיו... סליחה?
מה המשקעת
יפה, אנחנו נימד גם על זה. עצם העניין, אז נולדתי להורים מסוימים, ויש פסיכולוגיה, העולם שלם של פסיכולוגיה, איך קיבלתי כל מיני דברים מההורים שלי, מהסביבה שלי. אבל בינינו, כמה ילדים שנולדים באותה סביבה לאותו זוג הורים והם כל כך שונים, הם לוקחים את אותם חוויות, את אותם התנסויות, את אותם טראומות או שמחות, ועושים איזה דברים שונים לחלוטין. זאת אומרת, זה לא מה שאני עובר שעושה אותי, אלא מה שאני עושה עם זה, וזה כבר תכנות מוקדם שאיתו אני בא בדרך כלל. ושוב, מעבר לזה, עוד יותר מעבר לזה, אנחנו גם נלמד איך שהזוהר אומר שקודם כל אני גם בחרתי. לא הייתי נולד אצל ההורים שלי ולא בחברה שנולדתי אם לא בחרתי, שזה בדיוק העולם שבתוכו אני רוצה להיוולד, מכיוון שפה יש לי את הכי את המערכת, את ההזדמנויות הכי מושלמות להתמודד עם כל השדים בארון שאני לא מצליח להתמודד איתם כל כך הרבה שנים. אז לבוא עכשיו ולהגיד שאני עכשיו עם הבעיה הזאת כי נראה לי משהו בגיל 4, זה נראה כל כך לא לעניין, נכון? אבל אני בטוח שהרבה ילדים אחרים שאמא שלהם אמרה אותו דבר אפילו לא זוכרים את זה ולא זה הזיז, לא הזיז להם, לא זכרו את זה יותר מחמש שניות. למה אתה זוכר את זה? למה עליך זה ישיר רושם? מכיוון שהיית מתוכנת שזה ישיר עליך רושם. זאת אומרת, שאנחנו מסתכלים על אדם, ששאלת את השאלה לגבי מצב נתון, הרגע שאתה עכשיו מה שאני אומר, זה לא אתה כאן ועכשיו שמקשיב, זה אוסף החוויות שלך שצברת גלגולים על הרבה גלגולים, שאתה, רוב בני אדם בכלל לא נמצאים בכאן ובעכשיו, הם נמצאים, הם תקועים עוד איפשהו באיזה לולאה שמתגלגלת ומסתובבת, לך תדע כבר 50 שנה, 30 גלגולים, ועדיין תוכנים את אותו עניין. אתם לא מכירים אנשים שאתם לא ראיתם אותם 30 שנה, לא יודע, יש פה אנשים מאוד צעירים, אבל ואתם פוגשים אותם אחרי זה והם אומרים, אבל ככה וככה וככה, עד עכשיו אתה תוכן את העניין הזה? אני כבר שכחתי. הלכת, חזרת, הלכת, ואתה עדיין באותו מקום. אתה עדיין תחת ההשפעה של אותו דבר, אבל לא יצאת מזה. וזה, זה לא, אני לא מדבר על הם, אני מדבר על אנחנו. כי כולנו ככה. כולנו תוכנים ולועסים וממחזרים גירה של העבר. כשאנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו אף פעם לא רואים אותו, אנחנו רואים את מי הוא מזכיר לי. ואז אני מלביש עליו את כל הסיפור שבכלל לא שייך לבן אדם. איך אני יודע? שאני מתחיל לעשות את התיקון, ואני מתקן באמת את הדבר, אני מזהה את האחריות שלי על הבעיה, על העניין, וזה בכלל לא שייך אליו. הוא רק המראה, הוא רק הטריגר, הוא רק המעורר אצלי את העניין הזה, הקטליזטור. וכן את זה, פתאום אני מסתכל על הבן אדם ואני מבין שאף פעם לא הכרתי אותו. למה? כי הלבשתי עליו. וזה יכול להיות הבן אדם הכי קרוב אלינו. זה בדרך כלל. אנחנו כל כך לא מכירים את בני הזוג שלנו ואת הילדים שלנו. אין לנו שום מושג, כי אנחנו את עצמנו לא מכירים. אין לנו בכלל מושג מי אנחנו. ואמר מי שאמר, אם ניקח לבן אדם את כל הטראומות שלו והפחדים שלו והבעיות שלו וההיסטריות שלו והפוביות שלו וכו' וכו' וכו', הוא יהיה בבעיה נוראית, במשבר זהות שאין כמותו. כי רוב בני אדם אין להם מושג מי הם. הם לא יודעים מה הם באמת רוצים בחיים. הם יודעים ממה הם בורחים, את מה הם לא סובלים, את מה הם שונאים, למי הם לא יסלחו, את מה תכנתו אותם לאהוב, מה הם חייבים ומוכרחים לעשות כי הסביבה מצפה מהם, אבל מי אני באמת? מה אני באמת רוצה? אין להם שום מושג. אנחנו נתחיל את השיעור הבא עם הנושא הזה. אוקיי? כי זה בעצם, שאני אתחיל ולהבדיל בין התיקונים שלי לבין מי שאני באמת, ואני אתחיל לגלות מי אני ומה אני רוצה, שבן אדם יכול לחיות כל חייו ואין לו מושג בכלל מי הוא. זהו, אז עכשיו עוד דבר אחד אחרון. כמו שאמרנו, עשה לך רב, קנה לך חבר. רבנים זה קצת קשה למצוא, אבל חברים זה גם קשה, אבל אין מה לעשות, זה אפשר. אז אנחנו חייבים תוך כדי הקורס הזה כניסיון. לא עובד, לא יעזור מה שתגידו. אנחנו חייבים איזושהי קבוצת עבודה שאיתה אנחנו יכולים לחלק את מה שאנחנו מגלים במשך כל שבוע ומה שאנחנו רושמים היומן שלנו. ולכן כל אחד חייב למצוא לעצמו מישהו או כמה כאלה כדי לעשות את העבודה. ואני אסביר.
לא בחדר שלנו.